למה אתם רואים? אתם פרק תזעין, סעיף A. היי. כן, סעיף A. אנחנו עוסקים, בפרק הזה בכלל עוסק בצד הפנימי יותר של התשובה. התשובה יש בצד החיצוני, שאדם עושה תשובה, דיין הוא מתוודה לפני הבורא, מתחרט, מצטער, מקבל על עצמו לא לעשות יותר את אותו אבון או אותו חטא שהוא עשה. אבל יש גם תהליך פנימי, נשמתי, נפשי נאמר, שמי שעושה תשובה הוא עובר אותו, והרב בחוכמתו, הוא פשוט מחכים אותנו לאותם תהליכים נשמתיים, רוחניים, פנימיים, שכולנו חווים אותם, אבל לא כולנו מבינים אותם, של תהליך התשובה. זה הפרק הזה שעוסק להתבונן באופן מעמיק יותר בכל התהליך הרוחני, הנפשי, הנשמתי, נאמר ככה, שאדם שעושה תשובה, מה הוא עובר? סעיף A, בבקשה. הצער שמרגישים בעת שניגשים אל כל דבר שבקדושה, הרי הוא בא מתוך שאז הנשמה היא מהירה יותר ומתגלה בה התוכן של השלמות המוחלטה, והיא רואה מתוך כך את האפסיות שבהגבלתה וצמצומה, והיא מתמרמרת על כל מה שגורם לה ייצור, כוח וחירות. קודם כל, אם אפשר לסגור בבקשה את הדלת קצת. פעם שעברה למדנו. אני רוצה להסביר. אולי בדרך של משל, והדבר הזה יותר יובן לנו. לאדם יש נשמה טובה. אני בדקתי את זה. הרי הבוקר כל אחד מאיתנו אמר, מי שאמר כמובן, לא? מה אמר? נשמה טהורה, שנתת בי, נתנו נשמה טובה בגוף המצומצם והקטן, אז יש נשמה טהורה. אומר כאן הרב, כשאדם עושה מעשה טוב, עושה מצווה, מעשה טוב, דברים כאלה, הנשמה הזאת מוארת. היא מוארת, כי נר מצווה ותורה אור. עשית מעשה טוב, הארת את נשמתך. ההערה הזאת שאדם מאיר את עצמו על ידי זה שהוא עושה דבר טוב, היא מלווה גם בצער, בכאב. למה? הרב מסביר כאן באופן מעמיק, המקור של הנשמה הוא באין סוף, זה באלוקות. אבל היא עצמה, הנשמה נמצאת בגוף כל כך צער, כל כך מצומצמת, כל כך קטנה. אז מצד אחד אתה מחובר לדבר טוב, אבל מצד שני אתה מרגיש את הצרות הזאת, את הקטנות הזאת, את המציאות הפחותה הזאת שאתה נמצא בה. משל למה הדבר דומה? לאדם שנמצא במערה. חושך. חושך. מישהו היה פעם במערה חשוכה שלא היה בכלל? חדר חשוך. יצא לכם פעם להיות? אף פעם אתם לא הולכים לטייל משהו? לא הייתם פעם בחדר חשוך?
במערה בליפטה. במערה בליפטה.
בליפטה, אבל היה חושר, היה אור שם, בליפטה, בליפטה? לגמרי, לגמרי, לא, אני מכיר את המערה, זה מערה קצת אור יש, טיפה, אבל יש מערות שהן ממש חושר. אתה מדליק נר, או גפרור, מצד אחד טוב לך, דקת אור, מצד שני, אתה רואה, כמה אתה בחושר. אתה מסתכל על עצמך, אתה רואה את הלכלוך, אתה רואה את החסרונות שלך, את הבעיות שלך, מקודם אפילו לא הרגשת בהן, עכשיו אתה מרגיש בהן. כמו שבא בחור למכון מאיר ועושה תשובה. מקודם הוא לא קיבל את ההורים שלו, היה חוצפן, פגע בהם, העליב אותם, כל הדברים האלה, הוא בכלל לא הרגיש בדבר הזה. הוא צייר אותה. יכול לקרוא דבר כזה? יכול לקרוא דבר כזה? יכול. בא למכון מאיר, כבד את אביך ואת אמך. בסדר, למדת מצווה, הוא רוצה לקיים את המצווה הזאת, לכיבוד אביהם, ופתאום הוא מרגיש כמה הוא לא בסדר כלפי ההורים. יכול לקרוא דבר כזה? מקודם הוא לא הרגיש, עכשיו הוא כבר מרגיש. והעובדה שהוא לא בסדר כלפי ההורים, כמה שהוא יותר מחובר לתורה, תורה אור, אמרנו, על במילא הוא רואה גם את חסרונותיו, אם זה במידות, אם זה במעשים, פתאום יש לו צער. מצד אחד, יש לו הערה, אבל מצד שני, הוא מגלה את המציאות שהוא נמצא בה, המציאות של... יש בה הרבה מאוד חסרונות, כן? זה מובן ה... לכן הוא אומר, מצד אחד באמת התשובה מהירה את נשמתו של האדם, אבל זה שהנשמה שלו מהירה, מוארת נאמר, הוא פתאום יותר מרגיש את חסרונותם גם, את כל החסרונות שיש להם. וזה גורם לצער, אבל לצער טוב. אז אם הוא במדרגה של בעל תשובה באמת, הוא מבסוט שהוא מצטער. סוף סוף אני מרגיש, חי מרגיש. אז הוא שמח שהוא מתחיל להרגיש שהוא לא, שיש לו מה, שיש מה לשפר, מה לתקן. אז זה הוא שמח, שהוא מתחיל לחיות, הוא מתחיל להרגיש. למרות שהחיות הזאת היא מלווה בצער, בכאב.
כן.
כן, דוגמה, מצווה לקדושה.
יש צער?
זה משהו, מצד אחד יש אור. מצד שני, בו זמנית גם יש צער. הצער הזה שבא מתוך האור, צריך לשמוח עליו, צריך להיות מבסוט עליו. שאתה שמח, שאתה מואר.
אתה בצער, אתה לא חושב.
אבל שמעת, אל תהיה ילד קטן. זה כמו דוגמה, אני אתן לך דוגמה. שאדם יש לו כאב שיניים. זה טוב או לא טוב? מה אתם אומרים?
טוב.
למה זה טוב? למה? זה כואב, השיניים כואבות. אה?
אתה יודע שאתה צריך ללכת לרופא, שיש סתימה ולא יש אורך.
אז אתה מבסוט, אבל יש כאלה שמפחדים יותר מהרופא מאשר מהכאב. יכול לקרות דבר כזה? מה נקרא? קטנות מוחין. במילים אחרות, יש שתי מדרגות בבני אדם. יש גדלות מוחין וקטנות מוחין. או ילדותיות ובגרות, נאמר ככה. כן, זה תלוי באישיות של האדם. מדרגה שלנו, יש אדם שהצער גורם לו דיכאון. הוא לא מבין את התכלית של הצער, את המטרה של הצער, של הכאב. הכאב זה יכול להיות כאב פיזי, זה יכול להיות כאב נפשי, או חברתי, או משהו כזה. הוא לא יודע מה התכלית של הדבר. ואז באמת, הוא לא רואה את הטוב שבדבר הזה, אז באמת קשה לו. זה נקרא שהוא ילדותי, הוא קטן, זה כמו ילד קטן שנתת לו עונש, אז הוא איבד את, את השליטה על עצמו, משהו כזה. זה לא חייב להיות ילד קטן, אני מכיר גם אנשים כאלה שמבוגרים בגיל, אבל באישיות שלהם הם כמו ילדים קטנים, כל דבר הכי, כושר הכי קטן, הם מאבדים את הברקסים שלהם, מאבדים את השליטה על עצמם, נכנסים לאיזה מערבולת, איזה סיבוך שלהם. לעומת זה, יש בוגרי מכון מאיר. ומה זה בוגר מכון מאיר? מתי יקבלים כאן תעודה? מישהו מנהל לקבל תעודה כאן? כן. כשהוא מקבל סתירת לחי, הוא אומר, וואי, וואי, כמה זה כואב, כמה זה טוב. יכול לקרוא לך? במילים אחרות, שיש לו בעיה, ניסיון, כישלון, דבר כזה או אחר, והוא מצליח, בגלל שהוא... מלא אמונה, מלא אורה, כמו שהוא נשמע מוארת, אור זה אור של הקדוש ברוך הוא. אז הוא מבין, הוא אומר שהצללים והקשיים וכל הדברים האלה, זה חלק טוב, זה לא חלק לא טוב. ובשביל לתקן את הדברים, להתמודד עם הדברים, להתגבר, לגלות כל מיני דברים בתוכים. זה מובן הרעיון. שתי קומות, על זה מדבר כאן הרב, בצורה יותר רוחנית. בוא נראה את זה בתוכו. הצער שמרגישים בעת שניגשים מכל דבר שבקדושה, הרי הוא בא מתוך שאז הנשמה היא מאירה יותר, ומתגלה בה התוכן של השלמות המוחלטה על ידי שניגשים לדבר שבקדושה. שכאמור, זה יכול להיות דבר של מצווה, זה יכול להיות דבר חברתי, אישי, בן אדם למקום, בן אדם לחברו, כל דבר של קדושה. הנשמה היא מהירה יותר ומתגלה בה התוכן של השלמות המוחלטה. ולעומת זה פתאום מרגיש את החיסרון. והיא רואה מתוך כך את האפסיות שבהגבלתה ובצומצמתה. זאת אומרת, יש כמה שנקרא ראיית נשמה. יש ביטוי כזה בכוזרי שהנשמה רואה. תשאלו אותי מה זה הנשמה רואה.
מה זה שהנשמה רואה?
אני לא יודע. מה זה נשמה בכלל? מישהו ראה פעם נשמה? יש ביטוי כזה בשפה רגילה, זה נקרא אינטואיציה. אינטואיציה זה הרגשה פנימית, עמוקה. כל אדם יש לו נשמה. וכל מה יש לו את המדרגות בהרגשה כמובן. הרגשה פנימית, נשמתית. יש לו איזה אינטואיציה. הכוזרי מביא את זה בקשר לאמונה בקדוש ברוך הוא. הוא אומר, האמונה בקדוש ברוך הוא, היא בנויה דווקא על ראיית הנשמה, לאו דווקא על השכל הרציונליסט, אלא דווקא על הראיית הנשמה. שאתה לא אומר, אבל אתה מרגיש בפנימיותך, אתה מרגיש שיש אי מקריות במציאות שאתה חי בה לאותו רגע. נקרא אינטואיציה. אתה מרגיש, לא במקרה נפגשתי עם אדם פלוני אלמוני. לא במקרה הצלחתי, אבל גם לא במקרה נכשלתי. אתה לא מחבר את זה אליי באופן רציונלי, אבל באופן אינטואטיבי, זה נקרא ראיית הנשמה, אתה מרגיש באופן פנימי שההצלחות שלך והכישלונות שלך והטוב שלך והרע שלך, זה דבר יד השם כאן, מושגר. אתה לא חייב להיות דתי דרך אגב. זה לא עניין של דת, זה עניין של תחושת נשמה בשבילה. אז זה מה שהרב, ראיית הנשמה. הנשמה רואה ומרגישה גם את האור, אבל גם את הצמצום ואת החסר ואת כל הדברים האלה. היא רואה מתוך כך את האפסיות שהגבלתה או בצמצומה, והנשמה כאילו מתמרמרת, כואבת, מצטערת על הקטנה, על הצמצום. והיא מתמרמרת על כל מה שגורם לה ייצור כוח וכאות. למשל, אדם רוצה להיות אמיתי. מישהו רוצה להיות כאן אמיתי, באמת, רציני, להיות אמיתי עם עצמו, משהו כזה. מישהו מעוניין בדבר הזה. אתה רוצה? יש קורס כזה מיוחד. מה, אתה לא יודע, נכון מי? עד עכשיו חיית באלמא דשיקרא. חברה ששקרים, והכל כאילו, והכל, יכול לקרות דבר כזה. יום אחד החלטת, זו, אני שובר את הכלים, אני מחליט להיות אמיתי. אבל פתאום מסתבר לך שלהיות אמיתי זה לא פשוט. כי אתה מגלה כמה אתה שקרן. כמה אתה לא אמיתי. על מצד אחד אתה מואר, כי אתה רוצה להיות אמיתי. על מצד אחד אתה מרגיש כמה אתה לא כזה. זה הצער, זה גורם לך צער, כדוגמה, כמשל. אז מצד אחד זה מעלה גדולה מאוד, אבל מצד שני זה גם גורם לך, הדבר הזה גורם לך צער פנימי על המציאות הלא רצויה, נאמר, שהיית, שאתה חי אותה, משהו כזה. זה המורכבות שלה. אבל זה הטוב שבצער, שאתה מרגיש דבר שבאופן פנימי, שהוא לא בסדר, ואתה רוצה לסדר אותו, למרות שאתה חי בה לא בסדר. זה מובן הדבר. זה נקרא עדינות, רגישות, כן. וזו באמת יסוד התשובה מהאהבה. יש תשובה מהאהבה ותשובה מהירה. מה ההבדל בין תשובה מהאהבה לתשובה מהירה? ראינו כבר איזה כמה פעמים שתשובה מהאהבה היא באה מתוך הכרה. בתשובה מהיראה, מתוך חשבון. אדם שעושה תשובה מהירה, הוא אומר, כדאי לי לעשות תשובה. למה? אם אני אעשה תשובה, אז אני אקבל שידוך טוב. ואם אני אעשה תשובה, אז אני אצליח בחיים, ואלוקים יעזור לי, זה תשובה מהירה. אלוקים עשה את האדם ישר, והמה ביקשו חשבונות רבים. דרך אגב, זה נכון, זה לא שזה לא נכון. אבל בעצם, תשובה מהירה, המניע שלך הוא אינטרסנטי. אתה עובד את עצמך. אתה אגואיסט קטן. אתה רוצה לחשוב, לחזור בתשובה, שיהיה לך טוב בחיים. זה לגיטימי דרך אגב. מי שרוצה לעשות תשובה מהירה, אני מרשה לו לעשות תשובה מהירה. איך לעשות תשובה מהירה? כולנו אנשים שחושבים על עצמם, מרגישים את עצמם. אבל זה מדרגה. מדרגה שלי אחרי זה, תשובה מאהבה. תשובה מאהבה, אתה לא עושה בגלל מה יצא לי מזה. מה אני ארוויח מזה? ושהאלוקים לא יעניש אותי. משהו כזה. והתשובה מהירה זה מתוך הכרה. אומר, זאת היא האמת. זה נכון, זה שצריך לעשות. אבל האמת, איך אומרים, יש ביטוי כזה, האמת מרה לפעמים. האמת קשה לפעמים. האדם עושה תשובה למרות הכל. לא מה יצא לי מזה, אלא אני לא יכול פחות מזה. אם אני לא אמיתי, אז זה לא אני. זה לא החיים שלי. זה אני לא... כן, הדוגמה זה אלה שעולים על קידוש השם. שורפים אותו, אומרים לו, תתנצר באינקוויזיציה. תתנצר, מה יש? מה יקרה לך? הוא אומר, מה? אני, על האמת שלי, לא מוכן לוותר. תשרפו אותי. או אותו גלילאו שאמר, תשרפו אותי, אני לא מוכן לוותר על האמת שלי. אמר איזשהו דברים שהנצרות לא מצא חן בעיניים עליו. אז למה? בשבילי, זה, הוא עושה את ההכרה, היא כל כך אצלו חזקה, שהוא לא עושה שום חשבונות מה יצא לו מזה. זה נר לרגליו, זה האני שלי. זה מובן. זה תשובה מאהבה. מה? אני לא שומע. הכרה באמת. הבורא זה דבר גדול עלינו לפעמים. אני לא יודע, יצא לך לראות אותו. עוד לא יצא לכם. זה לא נורא. אנחנו לפעמים משתמשים במילים בורא, אלוקים, אדון הכל, הוא ההיא ההיא. אבל אני מדבר כאן ברמה האישית, ברמה האנושית אפילו, אני לא מדבר כאן ברמה הדתית, היהודית או משהו כזה. תשובה מאהבה זה שאדם מגיע לאיזושהי הכרה, והכרה הזאת הוא כל כך מאמין בהכרה הזאת. שהוא מוכן לסבול, אפילו להצטער, רק לחיות את מה שהוא מאמין בו. זה יכול להיות, כמו שאמרתי, גלילאו. זה יכול להיות היהודים שמסרו את עצמם קידוש השם בספרד. זה יכול להיות אתה, עם האמת שלך, במשפחה שלך, שאתה עומד עליה ואתה אומר, אני מוכן לסבול, אבל אני לא מוכן לחיות בשקר. נקודה. יכול לקרוא דבר כזה? זה גם כן תשובה. אתה דבק באמת, גם במצבים שאתה לא מרוויח מזה שום דבר, חוץ מהעובדה שאתה מכיר בשביל זה האמת. הבנת? לא, מבחינת ההכרה שלך. אתה אומר, זה הדבר, זה הדבר האמיתי. אני עושה את הדבר האמיתי, למרות שאני לכאורה בניגוד אינטרסים לכאלה ואחרים שאדם יש לו לפעמים. זה נקרא תשובה מהבא. הוא בא למכון מאיר, לא בגלל מה יצא לי מזה. דרך אגב, אם אני פעם אעשה משאל בין כל התלמידים במכון מאיר, מה המניע האמיתי שבאת למכון מאיר? באמת למה באת לכאן? אני נמצא כמספר הפרצופים, ככה מספר התשובות נאמר. כל אחד יש לו את המניע שלו. ואני לא אתפלא, חלק גדול מהחבר'ה שבאו למכון מאיר, זה לא בגלל מניע אידיאליסטי. אלא בגלל מניע אינטרסנטי. יכול לקרוא דבר כזה, נכון? למשל, ארוחת צהריים כאן אומרים שהשתפר בצורה רגילה. לא, באמת. וחלק מהחבר'ה, אני בדקתי את זה, הם באים בגלל שהאוכל כאן מצוין. זה בסדר גמור. דרך אגב, הם עושים תשובה, אבל העיקר זה, הם אוכלים כאן טוב. עלו במשקל. נראים טוב, הכל בסדר. זה נקרא תשובה מתוך יראה, מתוך חשבונות, שכדאי לעשות תשובה, כי הם מקבלים ארוחת צהריים. בכלל זה מלון, כמה כוכבים יש במכון מאיר? שישה כוכבים, מלון טוב, למה? ואיפה למדנו את זה? מאברהם אבינו. אברהם אבינו היה לו, והייתה אשל בבאר שבע, אומרים רע אחד חזל, מה זה האשל הזה? אומרים שהיה לו אוהל גדול, והיה מכניס אורחים, ואומר בואו תאכלו, תאכלו. היו באים לאכול, אוכלים, 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 בסוף רוצים ללכת, באופן טבעי אומרים למערך, מה אומרים לו? אומרים לו תודה, הוא אומר רגע, רגע, מה אתם אומרים לי תודה? תגידו למי שבאמת צריך להגיד תודה, אז הם שואלים אותו, מי זה האיש הזה? צריך להגיד לו באמת תודה. אז הוא מראה כלפי מעלה, שתכין למעלה, אנחנו לא רואים שום דבר. מתחילים לדבר ביניהם על למי באמת צריך להגיד תודה. בסוף עשו תשובה, אז איך עשו תשובה? באו לאכול. זה נקרא, מתוך שלא לשמה, בא לשמה. אותו דבר בתשובה. המניע למה האדם עושה תשובה, יכול להיות הרבה מניעים. אבל המניע, זה תשובה מהאהבה, שאתה, לא, לא מה יצא לי מזה, אלא בגלל שאני מכיר שזה הדבר הנכון, דבר האמיתי, ובגלל זה אני עושה. אז זה הוא אומר, כן, הוא אומר, בצער, בכאב, בזה הוא רואה בזה ערך, הוא לא רואה בזה עונש, שכתוצאה מזה הוא בדיכאון או משהו זה. הוא רואה בצער, בכאב, הוא רואה בזה חסד, שהקדוש ברוך הוא עושה עמו, שמעורר אותו לתקן את מעשיו. וזה נקרא תשובה מאהבה. וזהו באמת שיסוד התשובה מאהבה, שראוי לכל אדם בעל נפש לקבל את ההרגשה המרורה של מרירות, בשמחה וטוב לב. לא טוב לו. אבל הוא מקבל את זה באהבה, הוא מקבל את זה בטוב. מבסוט חלש, למרות שלא טוב. יכול לקרוא דבר כזה? אני תמיד נותן משל, שתבינו, על השאלה איך אתה מקבל בחיים את הקשיים שלך. אין אדם בלי קשיים. שאלה איך מקבלים את הקשיים. איך מקבלים, בזה נמדד האדם. לא בקושי עצמו, אלא ביכולת לקבל אותו בצורה נכונה. אז זה מה שהוא אומר כאן, לקבל את זה בשמחה ובטוב לבב, את הצער, את הכאב, את הדברים האלה. אני אתן משל תמיד על אוטובוס. אני לא יודע אם זה יצא לכם פעם. לפעמים אתה רוצה לנסוע באוטובוס, אתה עומד בתחנה, ואתה רוצה כבר לעלות לאוטובוס, והנהג סוגר לך את הדלת בפרצוף. מישהו יצא לו פעם דבר כזה? לא, באמת. עכשיו, באותו רגע, יש מצלמה נסתרת שמצלמת את הפרצוף של זה שסוגרים לו את הדלת בפרצוף. והיא מתועדת בשמיים. וכמו כאן, יש מצלמה, הכל מתועד. הכל נרשם, כל מעשיך בספר נרשם. אם אתה נכנס לעצבנות, לכעסים, למרירות של דיכאון, של עצבות, של איבוד שליטה וכל הדברים האלה, או שאתה מחייך, מבסוט חלק, שמח וטוב לב. וזה נבנה את האישיות של האדם. נתתי רק המחשה של רעיון, אבל כמה פעמים סוגרים לנו את הפרצל הדלת, לפרצל שלנו את הדלת. איבדת מפתח, אסתר פנים, אתה עומד, איבדתי את המפתח, הוא, אי, הוא, כל העולם, מה קרה? איבדת את המפתח. אחר הוא, איבדתי את המפתח, מה פסול אותך לה? שמח וטוב לב. הרי הוא יודע באינטואיציה, בהרגשה פנימית, נשמתית, זה לא מקרה שאיבד את המפתח. מתחיל לחפש, מתחיל ללמוד לקחים, אומר, חיים זה כל החיים מחפשים. כמו שאיבדתי את המפתח, שלא אני מבין צריך להתחיל לחפש. איזה ערך עליון לחפש. זה משהו נפלא לחפש משהו. פתאום אתה נמצא בעולם לגמרי אחר. למדת לקח מכישלון. מאי הצלחה, או מדבר כזה. זה מקרה של איבדי מפתח. אני רואה את זה לפעמים על שידוחים, יש כאן חבר'ה שעורכים שידוחים מסכנים ומללים. כל פעם אחרי שידוח הם באים על הפנים. למה היא זורקת אותם? מה עושים? מה אתם יודעים? איך לקבל את זה? איך לא? אתם לא יודעים. בחיוך. נכון שזה כואב, זה ניתוח, זה שריטות, זה. אבל לקבל את זה ברוח טובה, בלב טוב, זה מה שהרב אומר. זה מדרגה. לזה אנחנו בעצם שואפים. אנחנו מאמינים. מה זה אדם מאמין? ריבונו של עולם מסדר הכל לטובה. גם את הקשיים, גם את המציאות המורכבת הזאת, אנחנו חיים בה לפעמים ולא לפעמים. זה גם יש בזה דבר טוב, צריך לדעת לקבל את זה בצורה נכונה כלומר. זה מובן. טוב, אז זה מה שהוא אומר. שראוי לכל אדם בעל נפש. מה זה בעל נפש? מה זה בעל נפש? מי שאין לו נפש. מה זה בעל נפש? יש כאן אדם עם נפש או משהו? אני שומע, אין כאן אדם. בעל נפש, שהוא שולט על נפשו. שהוא, יש לו... שליטה, בעל, כמו בעל תשובה, כן. רואי לכל אדם שהוא בעל נפש, לקבל את ההרגשה המרורה, הלא טובה, הזאת בשמחה וטוב לב. זה הגבורה שלנו. זה המעלה האמיתית שלנו. ואז עומק הצער הזה, מתהפכו לתוכן של עונג עליון. ששיפת אדנים של קודש מתגלים בו. יש כאלה שיש להם משחק מילים, עונג ונגע, זה אותן אותיות, אבל בסדר שונה. עונג, מה זה קראת לשבת? עונג. מה זה עונג? מישהו היה כאן פעם בשבת? מה זה עונג? כתוב, וקראת לשבת עונג. מה הכוונה? מישהו כאן עשה שבת פעם? אף פעם לא. אין כאן דתיים ביניכם. מה זה עונג? להתענג על זיו השכינה. מה זה עונג? זה מציאות נפשית של שמחה וטוב לב. וקראת על השבת עונג. אתה שמח וטוב לב בשבת. ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג. זה שאנחנו שמחים בשבת וטובי לב ומאירים פנים איש לרעהו ויושבים בשולחן שבת ואוכלים את הצ'ונט ואת הפולקה ואת הזה פשי איזה יופי וקראת לשבת מה? אתה מתענג. זה מדרגה, לא כל אדם יש לו עונג בחיים, ואתה קובע לעצמך אני השבת זה ממש כיף. במקום עונג תגידו כיף. זה ממש כיף. שבת, מה זה שבת? כן. קראת על השבת עונג. מתי? באמת שאדם הוא, מה שאומר, יש לו ראייה נשמתית. מתי זה לא? נגע. נגע זה מלשון נגיעה פרטית. לא יודע אם אתם, דיברנו על זה כמה פעמים בשיעורים, שיש לנו בחיים סולם. הסולם, יש מספר 10, זה הכי טוב בחיים. מספר אחד זה הכי רע בחיים. ואתה יכול ממש לסמן את הדבר הזה, מתי טוב לך ומתי רע לך. והטוב והרע הוא ביחס אם אתה אדם פרטי או אדם כללי. כמה שאתה אדם פרטי יותר, דהיינו חושב על עצמך יותר, ורק על עצמך, אתה במדרגה יותר נמוכה. מבחינה נפשית קודם כל. זה ידוע שהעצבות, שזה מחלה, העצבות של האדם נובעת מזה שהוא חושב על עצמו יותר מדי. יש כאן מישהו שחשב על עצמו פעם? אמר, אם אתם בתוך 10 דקות חושבים על עצמכם 7 דקות נניח, מתוך 10 נניח, אתם בדיקי, לא בדיכאון גדול, אלא בדיקי. דיקי זה דיכאון בינוני כזה.
למה אתה חושב על עצמך בדיקי?
למה?
אתה חושב על עצמך בדיקי.
לא, אני אומר, אם אתה חושב רק על עצמך, אני אסביר גם את הרעיון, למה, זה, למה הדבר הזה? אנחנו חלק ממשהו, חלק מהעולם, חלק מהמשפחה, חלק מהאומה, חלק מהאנושות. אנחנו לא איזה עבר תלוש ומנותק מהעולם שאנחנו חיים בתוכו. אז ברגע שאתה מכונס בתוך עצמך, אני מדבר מבחינה מנטלית, מבחינה מחשבתית, מבחינה רגשית וכו', וכאילו הכנסת את עצמך לבית סוהר, ניתקת את עצמך מהעולם שאתה חמה לבית סוהר. בית סוהר זה מקום שלוקחים בן אדם שהחברה מצאה לנכון לנתק אותו מהעולם. והוא כלוא בתוך בית סוהר. אבל יש בית סוהר פיזי ויש בית סוהר מנטלי. שאדם, אנחנו אומרים, מכונס בתוך עצמו, חושב רק על עצמו, אני אומר את זה כבדיחה, אבל זה לא בדיחה. שאלה כמה פעמים אתה אומר אני תוך כדי שיחה עם מישהו. אני אומר את זה כתרגיל לשידוכים דווקא. זאת אומרת, אם אתה פוגש בן אדם, לא משנה מי, אם זה יכול להיות בת או בן, ותוך כדי שיחה, אחד אומר 10, 20, 30 פעמים אני, את המילה אני, חבל על הזמן. אני מרגיש, אני חושב, אני, רגע, אני גם כאן, לא? שכחתי. כן, את. לא, אני חשב, אני... מישהו אומר יותר מדי אני על מה הוא חושב?
על עצמו.
על עצמו. הוא לא מרגיש בכלל את השני, את הצד השני. יכול לקרוא דבר כזה? יכול לקרוא דבר כזה. אז זה מדרגה נמוכה מאוד. כמה שאדם יותר אינטרסנט לעצמו, וחושב על עצמו, הוא יותר במצב לא נורמלי, מבחינה נפשית, מבחינה רוחנית. כמה שאדם הוא יותר כללי, אידיאליסט, חושב, לא שהוא לא חושב על עצמו, הוא חושב על עצמו, אבל הוא כחלק מהכלל, כחלק מהמשפחה שלו, חלק מהעם שלו, חלק מהטבע, מהבריאה, מהעולם שהוא חי בתוכו. אז זה כמו עבר חי שהוא מחובר לכל המערכת. הוא מרגיש, הוא מרגיש את החתולים, הוא מרגיש את העצים, הוא מרגיש את האנשים, הוא שלום עליכם, מאיר פנים לכל אחד, כולם מאירים פנים, הוא להם לגמרי אחר. זה סולם החיים שלנו בעצם. זה מה שאומר כאן הרב. תשובה מאהבה זה שאדם מתחבר, זה נקרא מתחבר, מתחבר לעולם שהוא חי בתוכו. זה מדרגה יותר גבוהה ויותר רצויה לכל אדם ואדם. שאלות, רבותיי, עד לכאן. שאלות, עשו איתי חסד. אין לכם שאלות.
יש שאלה.
כן, תודה רבה, יש לך כל.
כן. נכון, אמרנו שאדם פרטי, כמה שיותר פרטי, כך הוא יותר חי בעצבות.
לא רק עצבות. הוא יכול להיות מאושר מבחינה, יכול להיות, אבל זה החיים מבחינה נשמתית, מבחינה פנימית, מבחינה אמיתית. זה לא החיים באמת. החיים באמת שאתה חלק ממשהו. וכמה שאתה יותר כללי, כך הוא כותב גם הרב באיזה מקום, שאומר שכל הצער והכאב והסיבוכים והבעיות שקיימים בעולם נובע מהפרטיות. לא שאין פרטיות, אבל היא צריכה לנבוע מתוך הכלליות. כן, אבל אם אתה רק עם עצמך, רק, ואין לך בכלל יחס, תחושה, הכרה, שאתה חלק ממשהו, אז אתה לא אתה בעצם. כי מצד האמת אתה חלק ממשהו. זה כמו יד שתחתוך אותה מהגוף. היא נראית יפה מאוד, אבל היא לא חיה. זה מובן. כך נגרם האדם. כן.
אם אדם
הוא יוצא עם כל הערה שבאמת אנחנו חלק ממשהו. בפועל, זה באמת יפה לומר, אני חלק ממשהו. איך אני מקיים את זה בצורה מעשית, שאני אהיה חלק ממשהו.
היית אתה אחרי צבא או לפני צבא?
לפני
צבא. היית בצבא? באיזה יחידה? מגב, היית חלק ממשהו?
חלק מהמערכה הצבאית.
היית חלק ממשהו?
הייתי חייב.
מה המשהו הזה שהיית בה? יחידה, או פלוגה, או גדוד, אני לא יודע מה התפקיד שלך שם בתוך המערכת הזה שנקראת מגב.
אבל לא נעשה בזה מרצה.
רגע, תקשיב, אני אתן לך דוגמה. אתה חלק מתוך מערכת. אתה מרגיש שיש לך איזשהו ערך, איזשהו חשוב, איזה תפקיד בתוך ה... יחידה הזאת שאתה היית בתוכו, נכון? אתה תאר לעצמך שאתה ביחידה, במגב, כן? ואומרים לך, איך קוראים לך? בן ציון, בוא הנה בן ציון. שב כאן. שב. כולם הולכים ואתה נשאר לבד. אחרי, בתחילה אתה מבסוט, סוף סוף אני לבד. אחרי שלושה ימים אתה עוד יושב באותו מקום. ואתה שואל, מה אני עושה כאן? למי אני שייך? אנחנו קוראים לזה, אולי שמעת הביטוי הזה, עצם בלתי מזוהה, חייל שאין לו תפקיד. איך הוא מרגיש החייל הזה?
הוא מרגיש רע.
למה הוא לא חלק, הוא לבד. הוא לא חלק מהמערכת הזאת. המערכת הצבאית, אבל זה יכול להיות חברה, משפחה, עולם בכלל שאתה חיים בתוכו. אתה נמצא בעולם בתוך בועה. בתוך בית סוהר כזה, מנותק ותלוש. אתה בוהה ותוהה, ואתה לא יודע מה נעשה בכלל, אתה תלוש. איך אומרים, אתה יכול ללכת ברחוב ויתקל בעמוד חשמל, אתה אפילו לא רואה שום דבר מה שקרה, מסביבך, פילית אפילו לפעמים. אז זה המדרגות. כמה שהאדם יותר מחובר אל העולם שהוא נמצא בו, הוא יודע את הזהות שלו, את התפקיד שלו, בשביל לקום בבוקר, כל הדברים האלה הוא יותר שלם. כמה שאדם יותר תלוש ומנותק, אז באמת, גם בעצבות, אבל לא רק בעצבות, גם בכעשים, וגם וגם וגם. אתה מבין? כן.
האדם שהוא יהיה חלק מכל העולם, הוא צריך לדעת מה המטרה.
של העולם, נכון.
אתה
לא יודע מה המטרה של העולם?
מה?
אתה יודע מה המטרה של העולם?
לא.
ברצינות. כמה זמן אתה לומד במכון מאיר?
חודש.
חודש, אתה יכול להתחיל כבר להתחיל ללמוד משהו. מישהו שמע פעם שהכל לטובה? במכון, מישהו כאן לומד במכון מאיר? מי שמע פעם את הביטוי הזה, הכל לטובה? איפה אתה שמעת את זה?
בני עקיבא.
בני עקיבא.
רבי עקיבא.
אצל רבי עקיבא. אתה שמעת את הביטוי הזה, הכל לטובה?
שמעתי.
הפנמת את זה? עכשיו אני מבין. יש הלכה שאומרת, באמת זה תכלית העולם, דרך אגב, שאדם חייב לומר על כל מה שקורה לו בחיים, בארמית הוא אומר, הפירוש זה הכל לטובה. כל דוד רחמנה לטוב אביו. כל מה שעושה אלוקים, הוא עושה לטובה. ומה עושה אלוקים? הוא עושה את הכל. כל מה שבראשית ברא אלוקים, את השמיים ואת הארץ. עכשיו תשאל אותי שאלה, למה לא רואים את זה? תשאל. נו, אני כבר יכול שלא מוכן את כל האלה. תן לי את הלב שלך רגע. תן לי אותו רגע. אתה יכול לתת לי? למה לא? מה יש? תשומת לב, לא את הלב פיזי. אתה יכול לתת לי תשומת לב?
כל השיעור.
קוראים לזה קליפות. אורלה, תגידו לזה מה שאתם רוצים, מחסומים, חסמים, אני יודע. הלב זה הפנימיות שלנו, זה הנשמה שלנו, הצד הפנימי. מכל מיני סיבות, כל אחד מהסיבות שלו, נוצר אצלו איזה חציצה, איזה חסימה, איזה מסך, איזה דבר שלא נותן לו שהאור הזה, הטוב הזה, הטוב של אלוקים, יגיע להכרה שלו, לפנימיות שלו, להרגשה שלו וכל הדברים האלה. הוא אחרי מסך. ואתה שואל אותו, את האדם, הוא שואל את עצמו בעצם. אני לא רואה שום נקודה טובה. כמו שתקח את היד שלך, שים רגע לעיניים, שים רגע לעיניים. חזק, לא שלא, אבל אתה פותח לי את האצבעות. תפתח, עושה ככה. מה אתה רואה?
לא.
אה?
לא.
לא, עכשיו תוריד את היד. מה אתה רואה? אתה רואה משהו? יפה מאוד. כל התורה על רגל אחד. כל התורה על רגל אחד. פתאום יש לך בעיה בחיים, אז אתה שם בעצם על העין שלך, או על שתי העיניים לפעמים, משהו, וזה מסתיר לך את העולם. אתה כל כך תקוע בתוך הבעיה שלך, אתה חושב שהבעיה שלך זה החיים. זה הכל? אני בדקתי, זה לא הכל. זה כמו אדם שיש לו איזושהי מחלה או משהו לא עלינו. פתאום, כל החיים זה המחלה שלו. יש אנשים, נניח, שיכולים בסקרת או משהו כזה. כל היום, סקרת, 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 כדורים, דיאטה, טי, טו, פי, טי, טי. מהבוקר עד הערב מדברים, סקרת, 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 סקרת. תגיד לי, מה זה החיים? מה אתם אומרים, מה זה החיים? סקרת, סקרת. רגע, מעבר לסקרת, יש עוד משהו? מה אתם אומרים? הסקרת חסמה לו את העיניים. את הלב. יכול לקרוא דבר כזה? יכול להיות גם. אני מסתם להכן דוגמה. יכול להיות בעיה משפחתית, בעיה בריאותית, בעיה אישית כזאת. אתה מסוגל של אדם שהוא מקנה במישהו. אין דבר כזה. וואי, קינה זה יותר מסקרת. ומי הבוקר עד הערב מקנה במישהו? הלב שלו חסום, העיניים שלו חסומות. הכל הזמן הוא פשוט, הלב שלו נשרף. הוא לא מסוגל למכור, אין שום דבר חוץ ממה? מהקינה הזאת. פשוט הוא גמור. דרך אגב, זה הסיבה, אחת הסיבות, למה כשאדם מקנה לאשתו, אז תראו מה התורה עושה בשביל לבטל את הקינה. בית המקדש, מחיקת שם השם, המקום הכי קדוש בעולם, הכהנים, העניינים, כולם נרתמים לחבות את אש הקינה מליבו של הבעל. למה? הוא פשוט נשרף, הוא גמור. עכשיו, מעבר לקינה יש עוד משהו? מה אתם אומרים? יש עוד משהו? איך אתה יודע? אתה לא קינאת אף פעם. אתה לא יודע. אבל אדם שהוא מקנה, נגמר לו העולם. נגמרים לו החיים. ולמרות שהכל זה דבר דמיוני, דבר... זה כדוגמה אני אתן. אתה שואל אותי למה אני לא רואה את הטוב. לא רק אתה, גם אני לא רואה את הטוב. למה? אני תקוע באיזה בעיה. וזה חסם, זה מסך מול עיני הנשמה. וכאילו הבעיה זה העולם, זה החיים, זה הזהו. ואם הבעיה היא מסובכת ומורכבת או לא טובה, אז ככה נראים גם החיים באותה מידה. איך מתגברים על זה? תקף אני אראה לכם. כן. כן, בבקשה.
הבעיה היא לא פרטית מסוימת של איזושהי מחלה, או של איזשהו לילה של מציאות חיים, של חוסר הבנה מספיק. זה לא משהו שהוא פרטי מסוים, זה משהו שהוא... על כל העולם כולו, משהו...
אתה יודע למה? לא בגלל שהעולם הוא לא טוב, בגלל שאתה לקחת את היד שלך כמו מקודם, שמת אותו קרוב קרוב לעיניים, ואז כל העולם נראה לך חשוב. אבל אני אתן רק עוד משל שתבין את הדבר, תבינו את הדבר. משל, להמחיש את הרעיון, למה העולם נראה כל כך לא טוב וחשוב, ובאמת הוא לא כזה. לומדים את זה מתורת האומנות. מישהו מכיר מה זה אומנות? ציורים, צילומים. מישהו מכיר את הדברים האלה? אתה למדת את זה פעם? שמעת על אומנות. באומנות יש לימוד איך להסתכל על התמונה. קוראים לזה להסתכל בפרספקטיבה. מה זה פרספקטיבה? אתה יכול לקחת תמונה הכי יפה בעולם, מונה ליזה. אומרים שהיא הבתונה הכי יפה בו, אני לא ראיתי אותה, רק בצילומים. ואתה יכול להכניס את האף שלך לתוך התמונה, לעמוד קרוב, 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 2 סנטימטר, וישאלו אותך, מה אתה רואה במונה ליזה? מה אתה רואה? לא רואה שום דבר? רואה קטם שחור. יכול לקרוא דבר כזה? ואתה יכול להתרחק בפרספקטיבה הנכונה, שוואי, איזה תמונה, אור וצל וצבעי והכל, הרמוניה, איזה יופי של תמונה, נתפעל. יכול לקרוא דבר כזה? זה כל החיים. אתה לפעמים תקוע בבעיה הפרטית שלך עם האף, בתוך תמונת החיים. החיים זה התמונה. אנחנו חיים ב... איך אומרים? בסרט, לא רק בתמונה. כן. כולנו היום במחשבים. אתה רואה לכם, תכניס את האף שלך לתוך המחשב, המסך. מה תראה? שום דבר לא תראה. אבל אתה מתרחק מהמסך, אתה רואה משהו. אתה רואה לתמונה, אתה רואה. התקיעת האף בתוך המסך או בתוך התמונה, זה הפרטיות הזו. זה הבעיה הזו. פתאום אתה לא רואה שום דבר, רק את הנקודה הפרטית הזאת. כל העולם נראה לך חשוך, ואתה משוכנע שהוא חשוך. וזה דבר ודאי. אבל אתה מתרחק יותר, אתה רואה בעצם העולם הוא טוב, הוא לא רע. נכון, יש צללים, אבל יש גם אור, והצל והאור זה היופי שבדבר. הצבעים, הגיוון, זה הדבר היפה שבכם. לכן אומרים על אדם זקן שהוא חכם. למה אדם זקן הוא חכם? זקן זה מי שהגיע לגיל 60. בין 60 לזקנה. יש לו פרספקטיבה. הוא רואה את החיים כבר בפרספקטיבה. הוא לא תקוע באיזה בעיה בצעירותו, בעיה כזאת או בעיה אחרת. פתאום הוא רואה את העולם בגדול יותר, נאמר ככה. רחב אופקים יותר. פרספקטיבה יותר. ואדם צעיר הוא נמצא באיזושהי בעיה, אז הוא... אין לו פרספקטיבה על הדברים. זה מובן הדבר. הבנת את זה? אבל בואו אני אראה לכם איך מתקנים את זה. כן, בבקשה.
אני
אשאל
איך, בתוך הצער, שאנחנו לא רואים שהכל יש לך, על מה אני צריך לחשוב כדי להגיע
לסיפה? קודם כל, זה דבר עקרוני וגם דבר ספציפי, לדבר הזה. אני אספר לך סיפור ותבין את העניין הזה. נוהג לספר אותו. לפני שנים רבות באתי לנחם משפחה, אבלה, כאן בשכונה הזאת דווקא. האבא נפטר, אני הכרתי את האבא, באתי לנחם את הילדים. לפני שהלכתי, האמא, הבת של אותו יהודי, עצרה אותי לרגע ואמרה, דוב, אני רוצה להגיד לך תודה. תודה. זה סיפור שלפני 20-30 שנה, 20 שנה, לא 30 שנה, 20 שנה. שאלתי אותה, למה, מה את צריכה להגיד לי תודה? מה אני אעשה? באתי לנחם, לא, לא, אני חום, אבל לא על העניין, זה דבר אחר לגמרי. אתה, בלי שהרגשת, היא אומרת לי, עשית לי טוב בנשמה, לי ולבעלי. עשית לי, ממש עזרת לנו עזרה גדולה מאוד. מה אני עזרתי, מה אני? לא זוכר שום דבר, לא יודע שום דבר. אז מסתבר, אני הייתי פעם, לפני שנים היינו נוהגים ללכת ממקום למקום, ללמד אורות התשובה, בדיוק את אורות התשובה. ולמדנו כאן באורות התשובה את השאלה הזאת שאתה בדיוק שואל כאן בדבר הזה. שבכל דבר יש טוב, רק צריך לגלות את הטוב שבא. ונתתי דוגמה על משפחה שנולד להם, של רב דווקא, שאני מכיר אותה, שנולד להם, או נאמצו, אני כבר לא זוכר, בכל זאת, ילד מפגר, ילד מונגולאיד, שיש לו תסמונת דאון. ואיך הילד הזה, לא ילד, ילדה. והילדה הזאת, היא גרמה לכך שכל כך הרבה מסירות נפש וכוחות התגלו במשפחה הזאת, שזה דבר נפלא. ילדה המונגולית היא לא הרגישה בזה, אבל המשפחה הזאת גילתה המון 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 דברים טובים, חסד, טוב, שירות נפש, אהבה, כל, מה לא על ידי התופעה הזאת של, שעל פניה היא נראית קשה כל כך. אז היא סיפרה לי, עכשיו אני אגיד לך, זה היה שיעור שהיה. אבל היא אומרת, נולד להם, למשפחה הזאת, ילד, לא עלינו, עיוור, חירש, אילם. זוג צעיר. והיא אומרת, תדע לך, אנחנו 24 שעות סביב הילד הזה. אתה לא מתאר לעצמך כמה הילד הזה גילה בתוך המשפחה הצעירה שלנו כוחות, מסירות נפש, אהבה, חום, מה לא. כן. ותמיד שאלנו את עצמנו, למה? למה אלוקים נתן לנו את הפקלה הזה? סליחה שאני אומר, את החבילה. בשיעור הזה, בלי שהרגשת, נתת לנו תשובה. ולא רק זה נתן לנו המון כוחות להמשיך ולגלות את מה שיש בנו. אני רוצה להגיד לך סוד, אל תגלה את זה לאף אחד. אין אחד בלי פקלה. אז, זאת אומרת, זה לא מקרה. אם זה כבר, כל אדם כמעט, אולי אני לא בדקתי את זה, אבל כל אדם יש לו קושי. חלק מתייחים את זה, חלק מגלים את זה, חלק רואים את זה, חלק ככה, כל אחד עם הפקלה שלו. וכל הפקלה הזה, זה בא לגלות דברים חיוביים בתוכנו. דיינו, אותם דברים כמו אצל אותה משפחה או משהו כזה. אבל לא תמיד אדם מודע לזה, לפעמים הוא כל הזמן מריר. וכל הזמן מאשים, מאשים את אלוקים, מאשים את ההוא, מאשים את ההיא, מאשים את זה, מאשים, מאשים. וקשה לו מאוד להתמודד עם הדבר הזה, אבל אם הוא רואה בזה אתגר, להתמודד עם הקושי, זה מרומם אותו, זה מעלה אותו, הוא רואה את הטוב בקושי שבקושי. זה אמרה לי פעם, אישה זקנה תימניה, אותו דבר אמרה לי, זה במילים שלנו, בפשטות היא אמרה לי, נכנסתי פעם לזה בית, היה שם איזה ילד, בן 20 וכמה, מפגר. והוא ישב על בכניסה לבא, כשנכנסתי, על הרצפה ושיחק בלגו, בחור בן 25, משהו כזה, בחור מבוגר, וממש מפגר, וראית עם רוק על הפנים, מראה זעזע. נכנסתי, וככה, הייתי באלף. וואי, וואי, וואי. ופתאום, אני רואה את האמא שלו, אישה אלמנה, תימניה אלמנה. היא עומדת כאן, זה מחייכת, בצד. היא רגלה כבר לראות אנשים שרואים את הילד שלה במצב כזה, והם מזועזים מהמצב. אז היא אומרת לי, תראה, אני כבר אישה, עד הייתי צעיר בעוד, גם ב-20-30 שנה, אני כבר אישה זקנה, אני כבר עברתי הרבה בחיים. כן, אני אלמנה. היא אומרת, תראה, אני אגיד לך, מה אני, אתה רואה את זה, היא מראה על הילד שלה. זה החבילה שלי. הפק עליה. ואני אגיד לך דבר אחד. כל העניין הוא שהחבילה לא תקבור אותך. כל העניין הוא לסחוב את החבילה. שם שזה כוחות, הם מקבלים את זה ברוח טובה. אישה תימניה. יותר מסתם יכולה לתת לו איזה מוסד, לסגור אותה ולשכוח מכל העניין. אבל היא כנראה העריכה שיש לה את הכוחות והרצון והיכולת וכל זה. וזה החיים שלנו, מה לעשות. אז היא יודעה, ואישה היא לא למדה במכון הוראה, אני בדקתי. וגם לא באוניברסיטה. אישה פשוטה, אבל היא רואה את הקושי והיא מקבלת את זה בשמחה, בטוב לב, היא אומרת, זה התפקיד שלי בעולם, לסחוב את החבילה הזו. הבנת את העניין? אז היא רואה, אז תשאל אותי, היא לא אומרת שהיא רואה בזה טוב, אבל היא רואה בזה ערך, רואה בזה חשיבות. זה מובן. יש עוד שאלות, רבותיי? אין עוד שאלות, עבר הזמן, חבל. טוב, עד שיהיה לנו איזה שיעור אחרון, שיהיה לנו פסח כשר ושמח, ואם יש לכם קשיים בערב פסח בבית או משהו כזה, אל תשכחו את השיעור הזה.